שלום וברוכים השבים לפודקאסט ICS Cyber Talks, והיום פרק מאוד מאוד מיוחד. נמצאת איתי דנית ליבוביץ' שתי, אני אומר את זה נכון?
כן, כן.
למעשה אנחנו איחדנו פודקאסטים לטובת שני פרקים, וכבוד ענק.
כבוד הוא כולו שלי, תודה על ההזמנה.
וכמובן יש איתנו את תהילה שוורץ אלטשולר. שלום תהילה.
אלן, תודה שהזמנתם אותי.
בכיף גדול, וזה גם נפל לי טוב. איך אגב, אני יכול להגיד משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט?
למה?
כי
אתה גבר... אם
הוא ממש לא פוליטיקלי קורקט, אל תגיד אותו. אבל אם הוא קצת, אתה יכול.
הוא קצת.
אוקיי.
מתנגן לי בראש שורה של השיר של הגשש, כל כך יפות שבא לבכות.
רואי, זה היה מוגזם בלא פוליטיקלי קורקט. איך התחיל לחשוב על זה?
עכשיו אני צריך להתחיל לחשוב מה זה מוגזם ומה זה לא.
בדיוק.
אז בוא נעזור לך לנקות את זה ונגיד, חכה, חכה, שרק נפתח את הפה ונתחיל לדבר.
אין לי ספק בכלל. טוב, אז אנחנו למעשה, יש לי כמה נושאים שאני הייתי רוצה לעבור איתך, אני רק אספר שלמעשה אנחנו כבר פחות או יותר 9 חודשים מנסים להיפגש, וכל פעם לצערי משהו מפריע לנו, פעם מהצד שלך, פעם מהצד שלי, אבל הנה, הגענו וכנראה שזה מכתוב, ושזה ביחד עם דנית.
כן, אני ברשותך רוצה גם לפנות למאזיני למה סייבר, שהפתיחה היא לא מה שהם
רגילים.
מה שהם רגילים, כי יש לנו פתיחה מוכרת, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים, הפעם למה סייבר מתארחת ב-ICS Cyber Talks, וזה אירוע מאוד מרגש ומיוחד בעיניי, ודוקטור תהילה, איך את מעדיפה שנפנה אלייך?
תהילה זה אחלה.
תהילה זה מצוין.
תהילה זה נהדר.
אז באמת מי שקראה לי תהילה, כנראה חשבה שבאיזשהו שלב יקראו לי עוד רוממותה, אבל היא עדיין מחכה. אז הנה, נתנו לך את ההזדמנות. אני יכולה כל הפרק לקרוא לך ככה, אז לכבודו לי. ובאמת מאוד מעניין, אני חושבת שקראתי עלייך, ואני עוקבת אחרי פרסומים שאת מעלה, ולעיתים... מפילה על הסטודנטים שלי לקרוא את זה, כי הכתיבה שלך היא באמת מאוד מאוד רחבה, ומאוד מעמיקה בתחום של רגולציה, אבל תמיד לוקחת את הרגולציה, או את העיסוק הזה לצד חדשני, לפן של אוקיי, מה השלב הבא? מה הדבר הבא? ובעיניי זה מאוד מעורר השראה.
תודה רבה. אז אני אגיד על זה רק שני עניינים. דבר ראשון, בערך לפני 10 שנים, אני החלטתי לעשות סוויץ' בקריירה שלי ולעזוב את האוניברסיטה ובאמת להצטרף למכון הישראלי לדמוקרטיה, ומאותו רגע התחלתי לכתוב כמעט לגמרי בעברית, ויש בזה שליחות, כי אני יודעת שסטודנטים קוראים את מה שאני כותבת, וזה דבר מאוד מספק, וגם כמובן מקבלי החלטות שנוח להם יותר לקרוא בעברית.
כן, היום ChatGPT מסכם להם גם, עברית, אנגלית.
לגמרי. הדבר השני הוא שדווקא אם לפנות לקוראים, למאזינים היותר מבוגרים, אני נורא אוהבת את בת יהוזיאל, אתם זוכרים? זאת שהייתה עושה את התוכניות מלאכת יד, ותמיד להגיד, במקרה הכינותי מראש, כבר את הסוגיה הרגולטורית שיעסקו בה בעוד 2 שנים.
אז תהילה, יש לנו כאן ככה קצת נהלים, בכל זאת רגולציות של הפודקאסט. אז אני רוצה שתציגי את עצמך. דרך אגב, אני חוסך לעצמי את הקטע הזה, ככה אני אוהב, ככה. פעם אני הייתי מציג, ירדתי מזה, אמרתי למה אני צריך לעשות את העבודה של אחרים. אז בואי תציגי את עצמך ככה למען הצופים והמאזינים.
אז אני משפטנית בהשכלתי, יש לי תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית, ואחר כך עשיתי דוקטורט במסלול הישיר באוניברסיטה העברית, ונסעתי לעשות פוסט-דוקטורט באוניברסיטת הרווארד בבוסטון, שם היינו כמה שנים. אני נשואה ואימא ל3 ילדים, אחד מהם לחם בעזה 4 חודשים, ואני ממש שמחה שהוא בחזרה בבית.
אין לי ספק.
כן, והקריירה שלי, או נתיב הקריירה שלי, בעצם... מקביל להתפתחותו של האינטרנט המסחרי. את עבודת הדוקטורט שלי כתבתי על ריכוזיות בשוק העיתונות הכתובה. זה היה בערך סביב שנת 2000, ואז ידיעות אחרונות והבעלים של ידיעות אחרונות היו מונופול מוכרז, וחשבנו שזה מה שיש. ואז באמת התחילה המהפכה הדיגיטלית, ומצאתי את עצמי כותבת קודם כל על טלוויזיה, ועל מה יקרה לטלוויזיה בעולם של מהפכה דיגיטלית, ואחר כך על כל מיני נושאים ותחומים שמשיקים לדיגיטל. איך מגדירים מי זה עיתונאי בעולם דיגיטלי, איך יוצרים עולם של תביעות השתקה והסדרה שלהם בעולם דיגיטלי, מה קורה ברשתות החברתיות, משם זה יתקדם לעולם של פרטיות, שאז עמדתי בראש צוות מומחים שהציעה הצעה לחוק הגנת פרטיות חדש למדינת ישראל, מעין GDPR מגויר, אם תרצו, וזה הגיע בעצם לסי בקיץ האחרון, כשפרסמתי יחד עם אמיר כהנה את הספר אדם, מכונה ומדינה, שזה הספר הראשון בעברית שעוסק בהסדרה של בינה מלאכותית.
אנחנו נדבר על זה. יש אצלך רגולציות שאנחנו צריכים לעבור, שאנחנו יכולים להתקדם לשאלות?
אצלי הכלל היחיד הוא שנהנה מהשיחה. אם אנחנו לא נהנים, או הפרעות הקשב שלי מפריעות לי להתרכז, אנחנו בבעיה רצינית.
אני נתתי לה אישור לקום ולהסתובב כאוות נפשה בזמן הרעיון.
אז עכשיו אני מאתגרת את עצמי, אני אשתדל לשעשע אותך ככל שאוכל.
תודה רבה, אני מטילה את האחריות על נחשון, אבל אני בטוחה
ש... אני רוצה להתחיל עם למעשה מה שהתכתב כתבנו בינינו ככה, ואז זרקת לי איזה מילה כזאת, יש לא ידעתי מה לעשות איתה, פיזיטלית, נכון? אני לא טועה?
פיג'יטלית.
פיג'יטלית. למה הג'י?
פיג'יטל. פיזיקל אין דיג'יטל.
אוקיי, בסדר. אז קודם כל בואי תסביר לנו את המונח, כי זה משהו שאת אימצאת, או אני לא מכיר את המילה הזאת, אז על מה אנחנו מדברים?
אז זאת לא מילה באמת מוכרת כל כך, אבל הרעיון שההלחם הזה אמור להביע, הוא העולם הזה שכבר אי אפשר להפריד בו בין הדיגיטלי לפיזי. כל עולם הסייבר בעצם התפתח סביב העובדה שמה שקורה באינטרנט נשאר באינטרנט, ואז לאט לאט הבנו שדברים יכולים לזלוג לעולם האמיתי, ולכן צריך להתמודד בעולם האמיתי, מה שקורה בעולם הדיגיטלי. אבל האם באמת העולם הפיזי מתנהל היום כעולם פיזי ודיגיטלי ביחד? עדיין לא, אבל הוא בהחלט מתקרב לזה. ואני יכולה לתת לזה שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה, הקלה יותר, היא הנתיב שבו בוחרת חברת אפל בשנה האחרונה, עם האפל ויז'ן פרו. אפל אומרת, להבדיל ממה שחושבת חברת מטה, שאנחנו ניכנס לתוך האינטרנט, אנחנו נהיה במטאברס, כלומר, לא נצפה באינטרנט, אלא נהיה בתוך האינטרנט, מה שמציע אפל הוא תפיסת עולם שונה. היא אומרת, אנחנו נהיה בעולם הפיזי, אבל הוא יהיה אימרסיבי, זאת אומרת, נראה, נוכל באמצעות גאדג'ט, לראות שכבות של מידע. ואז תדמיינו את הגוגלס האלה, כן, האפל ויז'ן פרו גוגלס האלה, שהיום הן נראות מגוחכות, אם מישהו ילך איתם בחוץ. אבל תדמיינו מישהי שיוצאת כבר עם משקפיים כאלה, כשהן משקפיים שנראות כמו משקפי ראייה, או יותר טוב כמו עדשות מגע.
היה ניסיון של מטה כזה.
נכון? בזמנו. וכמו הרבה שלדים בבית הקברות לפילים של הטכנולוגיה, זה פשוט שתק למשך, או הושתק למשך כמה שנים, זה לגמרי חוזר עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על כיווני הפיתוח הטכנולוגיים של הענקיות.
הם למעשה לוקחים אותנו למציאות רבודה, מה שהיה נקרא אוגמנטד לעומת מציאות וירטואלית.
בדיוק, אז ההבדלים. קוראים לזה היום XR ריאליטי, נכון? כן. ומה שאני מנסה כאילו שתדמיינו, הוא שאני הולכת במרחב הציבורי, אבל אני יכולה לראות עוד דברים. אני יכולה לראות פרפרים סביבי, כשאני עומדת בתור ומשתעממת. אני יכולה למחוק את ההומלס שאני רואה פה, כי לא בא לי לראות אותו, או את האקס שלי לצורך העניין, ואני יכולה לקבל הרבה מאוד שכבות של מידע, תוך כדי החוויה הזאת.
זו ממש יכולה... דרך חדשה להגיד, אוי, לא ראיתי אותך, סליחה.
בדיוק. אבל אני יכולה לעשות עוד כל מיני דברים.
אני גם יכולה לפנות אלייך, אבל, זאת אומרת, אם אני כן רואה אותך, אני יכולה לשלח לך הודעת היי, גם כשאת במרחק 2 קילומטר, ואת לא רואה אותי.
מנפנפת.
נכון, שזה יותר וירטואלי, אבל אני מחפשת את הפיזי. עכשיו בואי נדמיין משהו אחר. את באה לקראתי, והחולצה שלך נורא מוצאת חן בעיניי, אז אני יכולה מיד לקנות לעצמי חולצה כזאת, נכון? עכשיו, מה קורה אבל אם את באה לקראתי, ואת נורא מוצאת חן בעיניי, ואני מבקשת מהמכונה לראות אותך בלי בגדים? כלומר, השאלות שמתחילות להתעורר הן שאלות מעולמות קצת חדשים שלא לגמרי הכרנו. אז המציאות הזאת הפיג'יטלית היא מסעירה בעיניי, מפני שזה אומר שהדרך שבה נחווה את העולם הפיזי מאוד מאוד משתנה. אז אמרנו, זאת, משם בא הרעיון הזה, הפיג'יטלי, כן? אבל בחודשים האחרונים, סביב המלחמה, אני באמת כותבת מחקר גדול, שאני קוראת לו המלחמה הפיג'יטלית הראשונה. ופה מה שאני מנסה לעשות, זה לשאול באיזה מובן העובדה שאנחנו חיים בעולם פיג'יטלי, משנה את מושג המלחמה. האם מלחמות נראות אחרת, בגלל המימד הנוסף הזה, מימד הסייבר ומימד הדיגיטל. ואני אסביר למה אני מתכוונת.
כן, אני צריך פה חידוד.
מלחמות באופן מסורתי התנהלו בקרקע, על הקרקע ובים. נכון? בסוף מלחמת העולם הראשונה, במלחמת העולם השנייה, התחילו מלחמות במימד האווירי, נכון? יש מטוסים. מה קרה בגלל שנוסף המימד הזה? מה שקרה זה שההבחנה בין חזית המלחמה לעורף המלחמה נורא התשתשה. מכירים את הבליץ על לונדון?
בהחלט.
זה מה שקרה כשנוסף מימד נוסף למלחמה. ומה שאני שואלת את עצמי היום, מה קרה למלחמה בגלל שנוסף מימד הסייבר? בגלל שנוסף מימד הדיגיטל? ואפשר לענות על זה בהרבה מאוד דברים. אני חושבת שזה מאוד מערער את המושג מלחמה כמו שאנחנו מכירים אותו.
גם מערער את המושג טרור, היום אנחנו מרגישים, אחד מהדברים שחווינו מאז השבעה באוקטובר, זה את, את מתקפות הסייבר שנועדו או לדיסטרקשן, זאת אומרת להרוס ממש את המערכות של הרבה מאוד עסקים, וזה היה מאוד מאוד רחב, כשנראה שאין שום מטרה אחרת חוץ מלגרום להרס, ולכן לבעלה, ושתיים בסרטונים האלה שהופצו ממש בימים הראשונים, שגרמו ממש לטרור נוסף, זה בעצם באמת הוסיף את, את המימד הנוסף הזה, ונקודת הבת שלך היא מאוד מאוד מעניינת, כי היא מכניסה לתוך תבנית את מה שאנחנו ראינו ככאוס.
נכון, ואני חושבת גם, א', אמרת את זה מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, כבר שמת פה על השולחן את שני העניינים, גם את הסיפור הסייברי וגם את הסיפור המידעי, שהם שניהם חלקים של מה שאנחנו קוראים לו המלחמה הפיג'יטלית, כן? אבל תחשבו על זה שכשהיינו צריכים להתמודד עם טלטול ההבחנה בין חזית לעורף, מה עשינו במלחמת המפרץ הראשונה, במלחמת לבנון השנייה? הקימו את פיקוד העורף, ומה בנינו? מרחבים מוגנים. נכון? בכל בית צריך מקלט, צריך מרחב מוגן. במרחב הסייבר אין מרחב מוגן, אין לאן לברוח. מה אנחנו עושים? זאת שאלה אחת, אבל השאלה, שאלת העומק בעיניי היא עוד יותר חזקה. למה המלחמה הזאת תוכננה כפי שהיא תוכננה? למה חמאס ועוזריו תכננו אותה כמו שהיא? איך הם תכננו אותה? למשל, הזכרת קודם את הסיפור של טרור, אני חושבת שהמרחב הפיג'יטלי מאפשר ערבוב בין מלחמה לבין טרור. 75 שנה מאז מלחמת העולם השנייה, אנחנו מנסים ליצור את ההבחנה הזאת בין מלחמה לבין טרור. מלחמה זה עם צבא, למלחמה יש דיני מלחמה, יש אמנות ג'נבה, טרור זה אסור, בכלל בכלל.
המדינות לא הצליחו להסכים על המושג טרור, אני מכירה את זה מהפעילות של האום. שאין הגדרה מדויקת למושג טרור, ידעת?
לא.
בעינינו זה מאוד ברור ומובן מאליו שטרור זו המטרה לזרוע פחד ובעלה בציבור, באמצעים אלימים, אבל העולם לא הסכים על זה עדיין. זאת אומרת, זו הגדרה שעוד אין עליה הסכמה, אז הם לא באמת יודעים מהו אותו טרור שנלחמים בו.
נכון, אבל ברור לנו שטרור הוא אסור. בעוד שבמלחמה יש דברים שהם מותרים, מה שמותר לפי דיני המלחמה מותר. אז הנה למשל ערבוב ראשון שקרה לנו בגלל המציאות הפיג'יטלית, בין מלחמה לבין טרור. אבל כשאנחנו שואלים את עצמנו, למה חמאס תכנן את המלחמה כמו שהוא תכנן, אז בואו ננסה לחשוב. פריצה של הגדר בהרבה מקומות של אנשים עם מצלמות של גו פרו על הראש. כן? זה לא כמו, למשל, 9-11. 9-11, עמוד אחד, שיא הגבריות האמריקאית, זה אירוע טרור שמתאים למה? לטלוויזיה. Mm-hmm. למה מתאים אירוע הרבה יותר מפוזר עם גופרו על הראש?
לרשתות
החברתיות. לרשתות. אז זה למשל דבר אחד. דבר אחר שאנחנו יכולים להסתכל עליו, את הזכרת את זה קודם, סרטוני הזוועה. כן? מה שחמאס עושה בעצם, זה לצלם את הסרטונים האלה, ולהעלות אותם לטלגרם. מתוך הבנה של בטלגרם אין גבולות ומותר הכל.
ומתוך הבנה שזה גם ימשוך את האנשים שירצו לראות על אף שהם יודעים ש...
בדיוק, אז אני חושבת שלמשל...
אני חושבת שזה לא הם המציאו את זה, מי שהמציא את זה זה היה אל-קאידה, אייסיס.
דאש.
דאש.
אני מסכימה איתך, אבל...
אבל כמו, סליחה, תהילה, כמו שהיא אומרת, הם תכננו משהו שיהיה בכמה שלבים ובכמה רבדים, כדי שאנחנו נקבל את הטרור בתוך המלחמה, בכל מיני צורות, וזה באמת רמת תכנון, שהיא, חוץ מרמת התכנון שראינו בעולם הפיזי, כשכולנו, אם היינו ברי מזל לשבת ולראות בטלוויזיה את ההתרחשויות, לראות מה קורה בעולם הפיזי, הרבה מאוד התרחשויות תוכננו ובוצעו, גם במרחב הזה, כשאנחנו כולנו, נשאבנו לתוך הסרטונים האלה,
ולקח זמן להבין. אני חושב שכבר לא מעט שנים, שחמאס הבין שהמלחמה בזירה הדיגיטלית, הם יותר טובים מאיתנו.
אז אני רוצה להגיד פה שני דברים, אחד טיפה להקדים את המאוחר, והוא שאנחנו זלזלנו ביכולות של חמאס ושל שאר הסביבה במרחב הסייבר, ובעיניי זה חלק מהקונספציה השגויה, ומי שעמד בראש המערכות האלה צריך יהיה ללכת הביתה, בדיוק כמו שראש השב"כ או שהרמטכ"ל צריכים ללכת הביתה. זה דבר ראשון. אבל בואו נחזור שנייה אחת רק למאפיינים של המלחמה הזאת. אני חושבת שאחד המאפיינים שלה הוא האוטואימוניות שלה. כלומר, חמאס, מה שהיה צריך לעשות זה לתכנן מלחמה במרחב הפיזי, להעלות אותה לטלגרם, את השאר אנחנו עשינו. תראו לי איזה מלחמה קודמת, קיימת, שבה הצד המותקף הוא זה שלמעשה יצר את רוב הנזק. או לפחות כאילו את הנזק התודעתי, הטרוריסטי.
בעבר היו תעמולות שהיו מבצעים בהנחתה של אלונים ממטוסים כדי... להפחיד את האנשים, כדי להפעיל אותם.
אבל זה האויב עשה על האויב. פה אנחנו עשינו את זה, זאת מלחמה אוטואימונית, תחשבו איזה מעניין זה. ויש לזה עוד כל מיני מאפיינים. מאפיין נוסף למשל, זה הסיפור של החדירה. ראינו את החמאס חודר לגדר, ראינו אותם חודרים לבתים, ראינו אותם חודרים לגוף, וראינו אותם חודרים לטלפון. תחשבו על זה שזאת, זה באמת סיפור עצום, ראינו את סבתא נרצחת בפייסבוק לייב שלה, כן, זאת אומרת, הסיפור הזה מלמד על העוצמה של העירוב הזה בין הפיזי לדיגיטלי. עכשיו, במלחמות פיג'יטליות גם אין גבולות למלחמה, לא בין הפיזי לדיגיטלי ולא בין רצועת עזה לבין שאר העולם. תדמיינו למשל את החטופים. חטפו אנשים באופן פיזי, נכון? ואז מישהו שם את התמונות שלהם ברשת, ואז מישהו בניו יורק מחליט שהוא ידפיס אותם ויתלה אותם על קירות אמיתיים. ואז באים אנשים ותולשים אותם מהקירות האמיתיים. ואז אנחנו מצלמים את האנשים האלה, ושמים את התמונות שלהם בחזרה בדיגיטל, ועושים להם דוקסינג. נכון? זאת אומרת, קורה פה משהו שמערבב גם את ישראל מול מקומות אחרים, וגם את הפיזי מול הדיגיטלי.
בעולם של מלחמה, דיני המלחמה לא באמת מתייחסים לעולם הדיגיטלי בכלל, ולכן מלכתחילה לא נשאלת בכלל השאלה, האם אלה פשעי מלחמה או לא.
אין היום אמנת ג'נבה של הסייבר.
כן, האם הביוש הזה, או התמונות הנוראיות האלה, של חטופים שעולים, של הרציחות בשידור חי ששודרו, האיסור להציג פרטים כאלה, לא מגיע בכלל מעולם המלחמה. מעולם פשעי המלחמה או דיני המלחמה, אם בכלל זה יכול להגיע ממקום של אולי הגנת פרטיות, אם זה בישראל, או אולי הנושא הזה של פרסום הציבור, אבל גם זה מאוד חלבי ולא באמת נוגע בזוועות האלה שאני רוצה להגיד נכפו עלינו להיחשף אליהם מצד אחד, אבל מצד שני, ואת הצבעת על זה בצורה מאוד מאוד נכונה, ההעלאה הזאת לטלגרם גרמה לנו לפנות לזה, ואם אתם זוכרים, ביום הראשון למלחמה, בימים הראשונים למלחמה, רשתות הטלוויזיה בשלב מסוים הפסיקו להגיד לנו מה קורה ברשת, מה קורה בטלגרם, מה מפרסמים, מה מריצים, על אף שכולנו יכולנו אולי להיחשף לזה בטלגרם, בוואטסאפים שעברו, בכל מיני אתרי חדשות כאלה עם חדשות מתפרצות, והטלוויזיה בשלב מסוים הפסיקו. הם הפסיקו להעלות את הפרטים האלה.
זה לא היה בשלב מסוים, זה היה יחסית בתחילת המלחמה, וזאת הייתה החלטה מעריכתית מודעת של ערוצי הטלוויזיה בישראל.
אני מציינת את זה לחיוב, ואני אומרת שבשלב, אני חושבת שזה היה אחרי כמה שעות של אותה שבת, בשבעה באוקטובר, כשבהתחלה הייתי רואה, אני פשוט זוכרת על עצמי, ראיתי כל מיני הודעות בטלגרם, ואנשים מריצים ביניהם, תראו מה קרה, ואז היו אומרים את זה בטלוויזיה, ובשלב מסוים הם עצרו והודיעו, אנחנו רואים שיש הרבה מידע ברשתות והרבה ריצה, אנחנו מחליטים בצורה מושכלת ונכונה ולטובת הציבור, שלא להמשיך ולהדהד את זה.
כן, אני מסכימה, ואני חושבת שיש עכשיו איזה סוג של ניסיון של ערוצי הטלוויזיה בעצמם, לעשות רפלקציה ולשאול, האם ההחלטה הזאת הייתה נכונה? אנחנו אפילו עשינו על זה סקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, וראינו שרוב הציבור חושב שאכן זאת הייתה החלטה טובה.
אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שתמיד הוציאו אותי מדעתי, זה היה הקטע של פיגועים, והקרנות החוזרות ונשנות של אתר, ואותו כתב שעומד באתר הפיגוע, הם לא נותנים שום אינפורמציה חדשה, ומצד שני כל הזמן מציגים את זה ומציגים את זה, שזה איזשהו קטע שאתה אומר, וואלה, בשביל מה? למה צריך את זה?
כי אתה כצופה, כשאתה יודע שקורה כזה אירוע, זה מושך אותך להמשיך ולצפות, כדי לראות מתי יהיה הרגע שבו נדע עוד איזשהו פרט, והם מקבלים מזה רייטינג. זאת אומרת, זה מה שמושך את הרייטינג. אם היו אומרים, יש פיגוע, לפעמים אנחנו רואים מין שקופית כזו רצה, ואחר כך לא מודיעים לנו כלום, אז אנחנו ממשיכים בענייננו. אנחנו לא נצמדים למסך. אז יש כאן איזשהו סוג של...
נכון, אז אלה עולמות שאנחנו מכירים עוד לפני הדיגיטל. עוד דבר שחשבתי שהוא מעניין בהקשר של המלחמה הפיג'יטלית, הוא שאנחנו יודעים עוד מימי דרווין יקירנו, שבמהלך האבולוציה האנושית אנחנו למדנו שכשיש סכנה, אנחנו עושים אחת משלושה דברים, נכון? Fight, freeze or flee, נכון? או שאנחנו קופאים, או שאנחנו נלחמים, או שאנחנו בורחים. ופה במלחמה הזאת ראינו עוד דבר, עוד F1, פילם. אנשים שלא קופאים ולא בורחים למרבה הזוועה, וגם לא נלחמים, הם פשוט מצלמים. ותדעו לכם שבעיניי זה מלמד משהו על האבולוציה שלנו. משהו בקשר שבין האדם והמכונה, בין האדם והטלפון, הופך להיות כזה שאנחנו בזמן אמת עושים פעולה שהאבולוציה לא הכירה.
שאגב, הצילום הזה הוא משהו שאני ראיתי ברשתות, מדברים עליו כבר איזושהי תקופה, שרואים אדם מתמוטט ברחוב, וכולם מסביב מצלמים, ואף אחד לא ניגש לעזור, ובאמת הסיטואציה הזו שאת מתארת, היא כל כך קיצונית, שאנחנו רואים עצמנו, רגע, למה לא ברחתם, למה לא נסתם כדי להציל את עצמכם, ובזמן שדיברת, אני חשבתי לעצמי, זה שהחמאס הגיע עם צלמים.
כן, אז זה מה שאמרנו, הם הגיעו עם צלמים והם הגיעו עם גופרו על הראש. זאת אומרת, הסיפור הזה של תיעוד בזמן אמת, הוא חלק אינטגרלי, הוא לא התוצר לוואי, הוא חלק אינטגרלי מתכנון המלחמה, ולכן המחשבה הזאת על זה שבעצם המלחמה הופכת להיות אחרת. ואולי יש עוד דבר אחד שמאוד חשוב להגיד אותו, אנחנו מדברים על זה שכאילו יש מימדים למלחמה, יש את מימד הקרקע ואת מימד הים ואת מימד האוויר, יש שאומרים יש את מימד החלל, אבל יש גם את המימד הדיגיטלי. העניין הוא שהמימד הדיגיטלי נעשה בתווך ששייך לחברות פרטיות. אין דבר כזה בהיסטוריה של מלחמות, שמלחמה נעשית בעצם באמצעות חברה פרטית. וזה הופך את ענקיות הטכנולוגיה, את חברות המדיה החברתית וכולי, למה שאני מכנה שחקניות סדר עולמי. הן כבר לא חברות בידור אמריקאיות, כן? אלא בעצם שחקניות סדר עולמי. הן חלק אינטגרלי מהיכולת לנהל מלחמה. והדבר הזה, עכשיו תחשבו למשל על אילון מאסק, כן?
לא רק הפלטפורמות, אני קופצת כי מאוד מעניין אותי, לא רק הפלטפורמות החברתיות, אלא גם הטלפונים שלנו. זאת אומרת, המכשיר עצמו הופך גם לכלי שמשמש להפצת התעמולה, או לגרימת, גם לגרימת נזק. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על טרור ועל הפחדה.
נכון, אז הקדמת אותי בחצי צעד, כהרגלך טוב. אני חושבת שיש פה שלושה עניינים. יש פה באמת את הרשתות החברתיות. הדבר השני הוא החומרה, כן? כאילו הטלפונים. והדבר השלישי הוא היכולת להעביר את המסרים. תחשבו שאילון מסק, למשל, שאנחנו רגילים לראות בו את האיש מטסלה והאיש מטוויטר, יש לו גם את חברת סטארלינק. הוא בעצם יכול להעביר אינטרנט במקומות שבהם, כמו למשל רצועת עזה, או ראינו את זה באוקראינה, כן? במקום שבו אין אינטרנט. או שמדינה במסגרת מלחמה מחליטה באופן מודע לשלול אפשרות שיהיה אינטרנט. מה זה אם לא שחקן סדר עולמי, שיכול בעצם להיכנס לסכסוכים פוליטיים מדממים בין מדינות?
אז למעשה קפץ לתוך השאלה שהתבקשה מהצד שלי, כי אם אני מסתכל על, נקרא לזה, מערך הזמן בשנים האחרונות, אז יש את הנושא של רוסיה-אוקראינה, שכל עולם הטרור, נקרא לזה, למד משם, איך יש כזאת מעצמה שלא מצליחה להתגבר על יחסית כלום אנשים, אוקיי? ועדיין לא ראיתי שמה את מה שקרה אצלנו.
נכון, אז אני אקדים רק במשפט אחד ואני אגיד, בואו נסכם שנייה את כל מה שאמרנו ברבע שעה האחרונה, ומבחינתי מה שאמרנו ברבע שעה האחרונה, הוא שמלחמת חרבות ברזל פוגשת את מדינת ישראל בלי פיקוד עורף דיגיטלי. זה הדבר, דיברנו על מתקפות מעולם הסייבר, דיברנו, את הזכרת את זה קודם, ראינו מתקפות על תשתיות קריטיות, ראינו מתקפות על שרשראות הספקה, ראינו מתקפות על עסקים קטנים ובינוניים, ראינו מתקפות על תשתיות לא קריטיות, כמו ארכיון המדינה, וראינו מתקפות על בתי אבל משפחות, כן, על בתים חכמים שהאור נדלק ונחבא, ראינו כניסות למצלמות, כן. כן, תריסים, ראינו כניסות למצלמות, מה שחייב חקיקת חירום באמצע המלחמה, כדי לטפל בעניין הזה של, של המצלמות שאנשים, הביתיות, כן, שאנשים שהצליחו להיכנס פנימה. אז ראינו את כל הדבר הזה מצד אחד, ראינו את הסיפור של המלחמה בעולם המידע, או במרחב המידע, אבל אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו ביושר, ולהגיד, מדינת ישראל לא הכינה את עצמה למלחמה פיג'יטלית. וזה למרות, כמו שאתה שאלת קודם, מלחמת רוסיה-אוקראינה. מלחמת רוסיה-אוקראינה מכונה לעתים מלחמה היברידית. היא עוד לא ממש פיג'יטלית, כמו שאני מתארת אותה בעומק, אבל ללא ספק ראינו שם גם מתקפות סייבר, וגם מתקפות על תודעה, שפועלות במקביל, ובתאום, ובהשלמה עם מה שקורה על הקרקע.
אגב, כן? ברוסיה, אוקראינה, לפני פרוץ המלחמה, גם שנים קודם, אם אני לא טועה, החל משנת בערך 2006, ראינו מתקפות סייבר של רוסיה על אוקראינה, כן. שפגעו בסכר, זאת אומרת שפגעו בעולם הפיזי באוקראינה, פגעו להם בתשתית החשמל, ופגעו להם בסחרים, ופגעו בביתים פיזיים, ועדיין זה לא הגיע לרמה המשולבת הזו שאנחנו רואים כאן בישראל, כשכאן בישראל יש איזושהי הפרדה, הרי זה חלק אולי זה חלק מהעניין, שאם אנחנו, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לבחינת המדינה, אבל באמת תמיד ההסתכלות הייתה נפרדת, יש את תחום הסייבר, עולם הסייבר, שהוא נשאר בגבולות הווירטואליים עד כדי פגיעה בארגון מסוים או במידע, ואז אנחנו רואים את ההתפשטות, וכאן יש את העירוב הזה שהפעיל את האנשים, שהפעיל את הטרור בתוך המכשירים, שזה עולם אחר של מתקפות, זה לוקח אותנו גם קצת, אנחנו רואים את זה היום בהיבט של הפייק, כשיש איזושהי מלחמת הסברה בין ישראל לבין מי שתומך...
אז אני חושב שמשם זה בא. זה בא מהעובדה שאצלנו כל נושא הדיגיטל יוחס אך ורק לנושא של הסברה. זאת אומרת, אף אחד לא לקח את זה לשום כיוון אחר. וגם שם, לא מי יודע מה, אני אהיה עדין. בסדר? כי היה משרד הסברה ש... בפועל לא היה קיים, הדבר היחידי שם היה באמת כנראה שיצרו תקציבים, אבל הקטע של לנסות לעשות איזושהי חשיבה, שבאה ואומרת, אני חושב שהפעם הראשונה שהייתה התייחסות לדבר הזה, זה היה בבחירות. שאז היה התייחסות לנושא של השפעות דרך הרשתות החברתיות, על נושא
של... בבחירות בארצות הברית.
זה התחיל בארצות הברית, אבל אני יודע שזה היה גם כאן. גם כאן היה.
נכון, האמת שכתבתי על זה ספרון, כבר ב-2020, שקוראים לו תעמולה דיגיטלית והשפעה על הבחירות, ושם סקרנו כל מיני דרכים שהשתכללו מאוד גם בארבע השנים האחרונות, צריך לומר, עוד מעט נדבר על AI קצת, אבל...
נכון.
בשבוע שעבר גם פורסם מאמר שכתב עמית אשכנזי על השפעה זרה.
נכון.
תחת ה-NSS, באמת, גם חל איזשהו שינוי, אבל עדיין סוגיה לא באמת פתורה. זאת אומרת, השיח התחיל, והוא חשוב מאוד, עוד לא הגענו למצב שבו אנחנו פותרים את זה, שזו גם בעיה שלוקח לנו כחברה, וגם ממשלות, אנחנו רואים את זה בכל העולם, לוקח הרבה מאוד זמן למצוא פתרון, מה שמוכר מאוד מעולם הרגולציה, כי תמיד העולם המשפטי, העולם הרגולטורי מאחרים אחרי הטכנולוגיה, אבל כאן קצב הטכנולוגיה וההשפעות שלה כל כך מהירות, שהפער הזה הולך וגדל, ואנחנו ניצבים הרבה פעמים חסרי עונים.
אז אני כופרת בזה, אני חייבת לומר.
כן.
אני חושבת שמה שקורה במדינת ישראל הוא הפקרות, מדינת ישראל הופכת להיות החצר האחורית של העולם הדיגיטלי, להשתמש בטיעון של הפער בין התקדמות הטכנולוגיה לבין הרגולציה, 25 שנים לתוך מהפכת האינטרנט, זה קצת כמו לקרוא לאינטרנט מדיה חדשה, כן? היא לא חדשה, חברים. והעובדה שבאירופה, ב-2015 כבר חוקקו חוק פרטיות שנכנס לתוקף ב-2018, ושבסוף שנת 2023, למשל, כן? חצי מאוכלוסיית העולם, ויש לומר, החצי החזק של אוכלוסיית העולם, נמצאים תחת משטרי פרטיות מתקדמים. אז זה לא הגיוני שחוק הפרטיות שלנו כל כך לא קיים. זה לא יכול להיות שבאירופה כבר יש משטרי הגנת סייבר מאוד משוכללים, וגם בארצות הברית, מלכת ההנח לעשות, זאת שלא מאסדרת שום דיגיטל ושום דבר, יש חקיקת סייבר.
כן, והחקיקה היא הרבה מאוד שנים מנסים לקדם אותה. אני מכירה את זה עוד מהתקופה שעבדתי ברשויות. באמת תמיד היה ניסיון מאוד מאוד אינטנסיבי.
שמה קרה איתו? כלום. זאת אומרת, בסוף זה לא דגם, זה לא טעות.
למה לא קורה כלום? זאת השאלה.
רגע, אבל אני רק אומרת, זאת לא טעות, זאת מדיניות. בסדר? אם אין חוק פרטיות, ואם אין חוק סייבר, ואם אין חוק רשתות חברתיות, ואם אין חוק שווקים דיגיטליים שמתעסק בענקיות האינטרנט, או הביג טקס, ואם אין חוק בינה מלאכותית בישראל, ומספרים לנו עכשיו כבר שנה שלמה סיפורי אתיקה, 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 זה אומר שזאת מדיניות. וקבועי הזמן לחקיקה במדינת ישראל, אגב, תסתכלו מה קורה עם הגיוס, כן? זה לא רק דיגיטל, קבועי הזמן במדינת ישראל הם לא הגיוניים, ולכן אני לא חושבת שהסיפור הוא שהטכנולוגיה מתקדמת מהר, כן? הסיפור הוא שלא יודעים לחוקק במדינת ישראל, ואני מאוד מקווה שהמלחמה תטלטל חלק מה אנשים, כי בואו ניתן לכם דוגמה, בואו נחזור שנייה למלחמה הפיג'יטלית, כן? אז אנחנו היינו צריכים להתארגן לזה שאם תהיה מלחמה במדינת ישראל, יהיה לצד דיגיטלי נורא חזק? כן, כי ראינו מה קרה ברוסיה אוקראינה, נכון? האם בגלל זה יצרנו מסגרות רגולטוריות שמיועדות להשפיע על המשק? לא. נכון? מה זה גרם לנו? זה גרם לנו שחודש לתוך המלחמה היה צריך לרוץ לכנסת ולהגיד שצריך תקנות לשעת חירום למה? לשרשראות הספקה.
כן, שאגב התקנות לשעת חירום, זאת אומרת, התוצאה היא לגמרי תוצאה עצובה בכך שאנחנו עדיין בלי חוק הגנת פרטיות מעודכן כראוי, ובלי חוק סייבר שנותן סמכויות בצורה מסודרת, אבל בשנת 2021 קמה החלטת ממשלה לבחון רגולציה חכמה בסייבר. זה בסדר, יש לי מה להגיד על זה, אני מסתכלת על זה רק מן נקודת מבט מבחוץ, כשנחשפתי להחלטה וראיתי, כש... כל תוצר שאני יכולה אולי איכשהו לקשר לאותה ועדה בין משרדית, שאולי כמה, אני לא עשיתי את, את הבדיקות האלה, אבל שהוחלט עליה, אם מבחוץ, כשאני קוראת נקודות במרחב, אני יכולה לחבר בין הצורך הזה בוועדה בין משרדית ההיא, של החלטה 219, החלטת ממשלה 219 משנת 2021, הדבר היחיד שאני יכולה איכשהו לקשר עליו, זה אלה הוראות השעה בחרבות ברזל, שנתנו איזה שהן החלטות מאוד נקודתיות לגבי מערך הסייבר, ואני באמת, אני לא יודעת האם התכנסה אותה ועדה, ומה קרה בסוף עם אותה ועדה, כל מה שאני הצלחתי למצוא זה את אותה החלטה, ובסוף את הוראת השעה הזו, כשבעיניי גם החלטת הממשלה, הרי החלטת הממשלה לא נכתבת מעצמה, הרי לא נכתבת מזה שישבה הממשלה ואמרה, היום אנחנו נחליט. הרי יש מאחורי עבודה משרדית מאוד מאוד משמעותית, שאומרת, תשמעו רבותיי עליכם להחליט, כי אנחנו צריכים לעבוד. וכידוע, למי שידוע, על פי שלטון החוק בישראל, כדי שהמדינה תפעל, היא צריכה שתהיה לה סמכות חוקית לעשות פעולה מסוימת, ולכן עובדים ככה. אז התוצאה היא, אני רוצה לומר שהתוצאה היא תוצאה מאוד מאוד קשה, אבל יש כאן מצב שבו...
נסיבות מקלות?
לא, אני לא חושבת שאלה נסיבות מקלות, אני חושבת שאלה נסיבות שעמדו בפני אתגרים שפשוט לא הצליחו לעבור אותה.
אני אגיד לך דבר אחד, וזה מניסיון של 30 שנה שאני צמוד לעולם של המשרדי הממשלה. קודם כל, המושג ועדה בין משרדית, זה ועדת קבורה. בואי נתחיל מזה.
אנחנו
קוראים לזה פח הזבל של ההיסטוריה.
כן, ככה מתחילים, שיש משהו שלא בא לך לטפל בו, אתה מקים ועדה בין משרדית. דבר שני, חוקים שבדרך כלל, לא חוקים, אלא החלטות שהתקבלו בעקבות ועדות, בדרך כלל, היו בגלל שהיה שם איזשהו משוגע לדבר. זאת אומרת, זה ממש ברמת פרסונה, שישב ולחץ ועשה.
ואז כשהתמזל מזלנו, שישבה ועדה וקיבלה, הסיקה מסקנות, שהיה מי שירוץ והדחף, ואנחנו רואים כאן סיטואציה שחוזרת עצמה באמת כבר הרבה מאוד שנים, שיש את הגורמים המטריים שרוצים לעשות ורוצים לעבוד, ובסוף לא מתקבלת החלטה מעשית.
אני מסכימה, תשמעו, אני קוראת לזה הבלון הלבן. אתם מכירים את הבלוני הצילום האלה שהיו מעל גבול ישראל עזה?
בוודאי.
והבלונים האלה, אחד מהם או שניהם הושבטו, וכולם אמרו אחרי החגים נטפל בהם, ואז היה צריך אותם דווקא בחגים, זה אותו דבר. מדינת ישראל, אני חושבת, בהרבה מאוד, ואם אנחנו מדברים על הקונספציה, אז אולי זאת הקונספציה המשמעותית, לא זאת שקשורה דווקא ספציפית לחמאס, או דווקא ספציפית לשביעי באוקטובר. הקונספציה שלנו היא שיש לנו עליונות טכנולוגית, וזה לא נכון. לאויבינו היו יכולות טכנולוגיות. אנחנו לא נלחמים עם ה-AI שלנו בסוסים ובעגלות של חמאס, זה קשקוש. ואני חושבת שהתחושת העליונות הזאת, הרבה יותר הייתה חזקה דווקא בעולמות הטכנולוגיים. זאת אומרת, תראו, אני מצפה מהשבק, ממערך הסייבר, מהצבא, להסתכל על מה שקורה ברוסיה, אוקראינה, ולהגיד, זה עשוי לקרות בישראל, האם אנחנו ערוכים? והתשובה היא, אם לשפוט למשל, לפי דוחות מבקר המדינה, מ-2018, 2019, 20, 21, היא לא. והוא חוזר וצועק את זה, והוא אומר, אין הבטחת סייבר בבתי חולים, ואין הבטחת סייבר בחברות המים, ואין הבטחת סייבר פה, ואין הבטחת במשרד החינוך, ואין... הוא חוזר ואומר את הדבר הזה, ולכולם יש זמן.
והסיפור הזה יש, הוא... אני חושבת שלכולם יש, לגופים יש מכשולים כדי לבצע, זאת אומרת, גם אם היו יושבים ואומרים, בשנת 2019, אנחנו צריכים להגן טוב יותר, אוקיי, אנחנו לא נהיה ערוכים כשהמלחמה הזאת תגיע, ואנחנו רואים את זה בניסיונות של מערך הסייבר, להעביר את חוק הסייבר, בסוף הביצוע הסופי, תוצאתית, הוא קשה, אבל אני באמת חושבת שמה שצריך לעשות, אולי לא אנחנו שמסתכלים מבחוץ, אבל מה שצריך לעשות הוא להבין באמת טוב, מה היה המכשול שבגללו, זה לא קרה בסוף. אני לא חושבת, וזה לדעתי האישית, אני לא חושבת שהבעיה הייתה שאף אחד לא ישב וחשב, או שכולם היו בטוחים שאנחנו תמיד נהיה מוגנים. אני חושבת שהבעיה היא הקושי שעובדתית לא התגברו עליו, הוא הקושי הביצועי. זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על חוק הסייבר, שבגרסאותיו הראשונות, נועד לתת סמכויות למערך הסייבר, אז הוא נתקל גם בהדים ציבוריים, תקשורתיים, וגם בעיכובים בכנסת, בחוק הגנת הפרטיות בכלל, אבל גם שם יש...
הוא לא הגיע לכנסת, זה דבר שחשוב להגיד
לא
אותו.
לכנסת,
הוא לא הגיע לכנסת.
שזה חלק מהעניין.
כן, אבל הוא לא הגיע לכנסת, ואולי כן כדאי להגיד על הדבר הזה מילה. אין לי ספק שכל משבר בסדר גודל כזה, אם נחפור, נמצא המון המון מעגלים של אחריות. לא. יש מעגלים שהם בילט אין בתוך השיטה, על זה בדיוק דיברנו, קבועי זמן של יכולות הביצוע של ממשלת ישראל לא הגיוניים. בסדר? אפשר להגיד את זה עכשיו, אחרי שחטפנו מה שחטפנו בשביעי לאוקטובר. גם במרחב של הסייבר ושל הסיפור הזה, כי בסוף, השביעי לאוקטובר פגש אותנו בלי פיקוד עורף דיגיטלי, בלי אף גנרל סביב שולחן המטכ"ל שזאת המומחיות שלו. ואני לא מדברת על התקשוב או על דובר צהל, אני מדברת על מישהו שרואה באמת את כל העולם הפיג'יטלי הזה, ושיודע לייצר תורות מלחמה, ושכבר תורות לחימה, ויודע להגיד מה זאת המערכה של המלחמה, ומה זה מערכה בין מלחמות, ושיודע לייצר תרחישים לגבי הדבר הזה. אין היום סביב השולחן המטכ"ל אף אחד כזה. בלי שום יכולת תכלול, מה התפקיד של המשטרה, מה התפקיד של השבק, ומה התפקיד של מערך הסייבר, ובעיניי לפחות כמתבוננת מהצד, כמו שאמרת קודם, הסיבה שבגללה חוק הסייבר בשעתו לא עבר, לא הייתה החברה האזרחית, למרות שאני מאוד מחזיקה מעצמי, כן, כאילו אני מעודרת.
ענייני אגו לדעתי.
לא הייתה ענייני אגו, זה היה מלחמת סמכויות בין מערך הסייבר לשבק. ומלחמת
הסמכויות... אני
חושבת שהמלחמת הסמכויות הזו,
מלחמת הסמכויות הזאת מלווה...
אני מתכלל את זה, נורא פשוט.
אותנו עד היום, וראינו אותה גם בהוראות השעה, כשאנחנו כתבנו את חוות הדעת שלנו על הוראת השעה של חוק הסייבר חרבות ברזל, שבעצם נתנה מענה אך ורק לסוגיית שרשראות ההספקה. הדבר הראשון שאמרנו להם, לא יכול להיות שגוף מסחרי יקבל הוראות במקביל, גם משבק וגם ממערך הסייבר, כי זה מה שהיה שם, כי ככה הם הגיעו להבנות ביניהם, כדי שהדבר הזה יעבור. סליחה, בגלל שאתם לא מצליחים להגיע להבנות, אז השוק הפרטי צריך לקבל הוראות במקביל מהשבק וממערך הסייבר? זה נשמע לכם הגיוני באיזשהו עולם, וזה מלמד אותי רק דבר אחד, זה מלמד אותי שאנחנו עוד לא הבנו עד הסוף איך רגולציית סייבר צריכה להיראות במדינת ישראל. על מה היא צריכה לחול, איך צריך להיראות במובן המוסדי הגוף הזה. האם זה צריך להיות גוף חקירה, האם זה צריך להיות גוף סיכול ומניעה כמו השבק, או כמו שאני חושבת זה צריך להיות גוף רגולציה. גוף רגולציה שאומר למגזר הפרטי, גם לתשתיות הקריטיות, אבל הוא אומר למגזר הפרטי, אתם צריכים לאמץ תקן ניסט או תקן איזו, לא משנה, כזה וכזה, ואם לא תאמצו אותו, אני אוכל לתת לכם הוראות ישירות. ככה נראית רגולציה. בסדר? עכשיו, בשביל להיות גוף רגולטורי, אתה לא יכול להיות שיהיה לך DNA של שבק. אתה לא יכול להיות פטור מתחולת חוק חופש המידע, אתה לא יכול להיות גוף בתוך משרד ראש הממשלה, אתה צריך להיות כמו הפיקוח על הבנקים, נכון? אתה צריך להיות רגולטור, ואני חושבת שהוואקום הגדול שראינו במלחמה נמצא שמה, הוא נמצא
דווקא
בזה...
דווקא את חושבת שברגולציה, כי מערך הסייבר פועל הרי... גם בעולמות המבצעיים, או
זה בדיוק מה שאמרתי.
שהן אקטיביות.
בדיוק, זה בדיוק מה שאמרתי.
כי הרגולציה אנחנו... בסוף לא עוברת. לא,
לא, כי
עוברת.
לא החלטנו איך הוא צריך להיראות. אתם מכירים גוף שיש לו זנב של ג'ירפה וחדק של פיל? ככה הוא נראה. למה? כי אני אומרת ככה, אם הוא גוף סיכולי מניעתי שאמור לטפל בזה, הוא צריך סמכויות כמו של השבק, והוא צריך להיות גוף סודי, נכון? כדי שהוא יוכל לבצע את החקירות האלה ואת הסיכולים האלה. אם הוא גוף שאמור לתת הנחיות למשק, כמו שזה גם למשל בבריטניה או במדינות אחרות, הנחיות למרחב הפרטי, למגזר הפרטי, איך צריך לעשות הבטחת סייבר, ואיזה תקנים לאמץ, וככה וככה, הוא צריך להיות עם DNA אחר.
אבל אנחנו לא יכולים להיות רק במצב של אתה נותן הנחיות בלי לקחת אחריות.
לא, לתת הנחיות אכיפות. היום למשל, מערך הסייבר יכול לתת הנחיות. להנחיות שלו יש ערך של ברושור.
נכון.
כי אין לו שום סמכויות בחוק, את אמרת את זה קודם.
בחוק, כי, נכון. כי מערך הסייבר גם היום פועל על פי החלטת הממשלה שהקימה אותו. החלטת ממשלה אחת כדי להנחות גופי תמ"ק, והחלטת ממשלה שנייה היא לבנות איזשהו מערך להגנת הסייבר, להקים, החלטת הממשלה אז קראה להקים את הסרט הלאומי, שהסרט הלאומי תפקידו היה לסייע מה שאנחנו היום מכירים כמוקד 119, כדי שיהיה מוקד שיסייע לגופים שנתקפים.
אז אני שואלת עוד פעם.
בסוף לא הוכרע ולא נחתם, כי לא עבר בסוף חוק הסייבר, כי נוצר גם איזשהו מצב שבו תקנות הגנת הפרטיות, שמשנת 2011-12 ניסו להעביר אותן, עוד לפני שקם מערך הסייבר, כשעוד היה רק מטה שהוקם בשנת 2012, מאז ניסו להעביר את תקנות הגנת הפרטיות, הבטחת מידע, ובסוף זה עבר רק ב-2018, כשמערך הסייבר כבר היה פעיל, כבר קמה הרשות להגנת הסייבר, קמה סרט הלאומי, זאת אומרת, נוצר כאן איזשהו מצב שהעיכוב הזה בקבלת ההחלטות לא של הרשויות עצמן, אלא קבלת ההחלטות בחקיקה וברגולציה, יצר את המצב המוזר הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
אז רגע, אז שנייה, בואו נעשה לימונדה מהלימון, בסדר? אנחנו מבינים מצוין מה הבעיות, לקטר אנחנו יכולות מכאן ועד מחר בבוקר. אבל הבנו מה קרה במלחמה, הבנו שיש כאן סיפור הרבה יותר גדול ממה שחשבנו שהוא, וגם אנחנו מבינים שיש לנו הרבה גופים, יש לנו משטרה שלכאורה, למה צריך את מוקד 119? בסדר? כאילו, תתקשרו 100, או שתקימו, כמו שהקמתם את 105 בתוך המשטרה, שיהיה 119 בתוך המשטרה, זה התפקיד של המשטרה, לטפל בזה. אחד, צריך גוף סיכולי, נכון? זה שבק, נכון? צריך סרט לאומי, לא יודעת איפה הוא צריך להיות, כן? צריך גוף שיטפל במתקפות על התודעה, כן? למשל, מערך הסייבר עשה את קמפיין השתפת, זה התפקיד של מערך הסייבר לעשות את זה? שאלה, נכון? וצריך רגולטור על המשק. יש לנו המון תפקידים, ויש לנו חוסר, ויש לנו כמובן את הרשות לפרטיות, כן. כי את ערבבת פה בין...
יש לנו כאן לקונות משפטיות
זה לא רק שמנסים... לקונות משפטיות, אלה לקונות ארגוניות. ולכן, מה שאני חושבת, שכשאנחנו מסתכלים על היום שאחרי, לאור מה שלמדנו, חלק ידענו עוד קודם, חלק הופתענו לרעה לגלות, כן? כשאנחנו מסתכלים הלאה, הדבר הכי רע שאנחנו יכולים לעשות, זה שכל גוף יתקפד במה שיש לו, ויגיד, אני ממשיך לעשות מה שעשיתי פה, נדרשת חשיבה יותר מחוץ לקופסה ממה שראינו.
נשבור את הקונספציה.
כן, ממה שראינו.
אני אגיד לכם, אני אגיד פה משהו שאולי יקים עליי אנשים, אבל אני חושב שהבעיה הגדולה היא שאנחנו באופן קבוע מסתמכים על יכולת האלתור שלנו, על היכולת שלנו להיכנס למצבים ולצאת מהם. וזה אני לא יודע אם זאת הרעה החולה היחידה, אבל זאת אחת הרעות החולות בקטע של אנחנו מסוגלים לצאת מהכל.
אבל מה שקרה לנו בשביעי לאוקטובר...
אז עובדה, היה, זה לא עבד.
לא, אז הוא היה בעצם בגלל שנוצר פער גדול מדי. זאת אומרת, בעולם מושלם, חלק מהיופי הישראלי, הוא באמת ביכולת האלתור. אתם יודעים, אנחנו גידלנו ילדים בבוסטון, כשאני הייתי שם באוניברסיטה, תמיד הסתכלנו על בית הספר, בית הספר היה כזה שהייתה לו חצר מרובעת, ובהפסקות הייתה מורה או מורה בכל קרן זווית, ומסתכלים על הילדים כל הזמן, והילדים לומדים להיות מנומסים, ומתנהגים יפה, ושומרים על בבל ספייס אחד מהשני, אבל מאוד לא יצירתיים.
ואז לוקחים רובה, ומגיעים לבית ספר.
לא, חס וחלילה, רובם נשארים ילדים טובים ושומרי חוק, רובם. אבל אנחנו תמיד אמרנו, שאם בוסטון הייתה רחוקה 20 דקות מירושלים, החיים שלנו היו מושלמים. קצת יצירתיות עם קצת דיסציפלינה. ואני חושבת שהפער הפך להיות נורא נורא גדול, והוא הפך להיות נורא גדול, ודי מפינו את זה, אחד בגלל באמת חוסר היכולות האקזקוטיביות של המדינה ושל הכנסת, כן, היכולות הביצוע, זה אחד, והדבר השני, וזה קיבל בגלל זה טוויסט, זה הסיפור של הסתמכות היתר על תחושת העליונות הטכנולוגית שלנו.
תחושת הביטחון, אני חושבת שהרבה ממה שאנחנו חווינו וחווים, זה סוג של תחושת ביטחון.
כי כולם מורתעים מאיתנו.
שתחושת הביטחון, תחושת הביטחון, אני אומרת אותה, כי אני ראיתי את זה דווקא בעולם. זאת אומרת, שהיו לוקחים חברות, יועצים ישראלים, כי היועצים הישראלים היו נותנים ללקוח את תחושת הביטחון. אשליית הביטחון רוצה לומר.
וכשאתה אומר על זה שאנחנו... It has been tried in the Israeli army, או in the Israeli police, כל כן, הזמן.
וזה מאוד עבד, כי באופן אנושי אנחנו רוצים תחושת ביטחון, ולא באמת, באמת אכפת לנו אם האמיתית או לא, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו בידיים טובות ואנחנו נהיה בסדר. עכשיו, אמרת שהתפיסה הזאת שאנחנו נוכל לאלתר היא מה שהפתיע אותנו, אבל זה לקח אותי חזרה, אני קראתי, כן? לא הייתי באותה תקופה, אבל אחרי מלחמת יום כיפור, דיברו על היה בסדר הזה. שכולם אמרו יהיה בסדר, ופתאום הקונספציה הזו של יהיה בסדר, אחרי מלחמת יום כיפור, השתבשה, ואנחנו...
דרך אגב, יהיה בסדר הזה הגיע ממלחמת ששת הימים.
כן, והקונספציה הזו המשיכה גם 40-50 שנה אחרי, ואנחנו פגשנו אותה שוב, זאת אומרת, גם אנחנו כחברה, עכשיו אפשר להאשים את זה שהפעולות הביצועיות לא התקיימו, אבל 50 שנה, גם אנחנו כחברה לא שינינו את ההתנהגות שלנו. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו כולנו לא עברנו איזושהי אבולוציה. זאת אומרת, להגיד, להצביע על הבעיות, ועשו את זה אחרי מלחמת יום כיפור, זה גם צף מאוד אחרי מה שחווינו ב-7 באוקטובר, צפו שוב הכשלים, והיו הרבה שאמרו, רגע, אנחנו אמרנו את אותו דבר, ועשינו את אותו דבר מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים, ובעצם לא שינינו שום דבר. ואני כל הזמן חושבת לעצמי,
אני חושב ששינינו והלכנו אחורה.
אז זהו, אז אני אומרת, אני חושבת לעצמי, שאם אנחנו כבר מדברים על אבולוציה, ואנחנו רואים שהעולם הדיגיטלי משנה אותנו אבולוציונית, יכול להיות שגם את הביקורת שלנו על מה שקרה, אולי גם אותה אנחנו צריכים לשנות. עכשיו, אני מציפה רק שאלה, אני לא יודעת להגיד איך, אבל כשאני חושבת היום על הכשלים, ואני חושבת על הביקורת אחרי מלחמת יום כיפור, הייתה לקיחת אחריות וגורמים התפטרו, היום אנחנו לא רואים את זה, אוקיי, אני לא מביעה את דעתי האישית, אני אומרת הקונספציה הזאת, חוץ מנטילת האחריות, שהיא בעצם התשלום עבורנו האזרחים לאשליית הביטחון שלנו, אני חושבת שהביקורת שאנחנו צריכים ללמוד, במיוחד בעולם החדש הזה, את מתארת את העולם הפיג'יטלי, וזו פעם ראשונה שאני שומעת על זה, וזה מפיל לי הרבה מאוד אסימונים, בהבנה של איך להסתכל על הדברים, ואיך אנחנו צריכים לשנות, ואני חושבת שגם את הביקורת שלנו, אנחנו צריכים לשנות, במובן הזה של, את מציעה פתרונות, את רוצה לקבוע את המטרות של גופים מסוימים, אני חושבת שאם אנחנו נצליח לשנות, גם את האופן שבו אנחנו מבקרים, באופן כזה, שבאמת יגרום לשינוי ולא, שינוי שחוזר חזרה אחורה, כי אנחנו נחווה את זה שוב בעוד 50 שנה, ואנחנו הבטחנו לנו ולעולם, לעולם לא עוד, ואנחנו שוב חוזרים על הטעויות שלנו.
אני רק רוצה להגיד שאומרים תמיד שההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, אבל היא מתחרזת. ואני חושבת שמה שאני מנסה לעשות בחודשים האחרונים, זה לקחת את כל הידע שאת פרסת אותו עכשיו, ולשאול, איך צריך לתרגם אותו ל-2024? זאת בעצם השאלה, כי ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה אחד לאחד.
החגים שלנו מלמדים על זה, שהיא מתחרזת שוב ושוב ושוב,
בדיוק בתקופות שונות בשנה. נכון.
אני אספר לכם סיפור.
שלא אחד בלבד.
אני אספר לכם סיפור שסיפרתי אותו כבר פה. מאוד מתחרז עם הירושלים בוסטון שלך. בזמנו שהייתי בצבא לפני 1.5 מיליון שנה, מלחמת לבנון, הגיע לכאן גנרל מאוד מאוד בכיר מהצבא האמריקאי, להבין איך יכול להיות שאנחנו מסוגלים לתפעל טנקים שנפגעו בשטח, בלי צורך להחזיר אותם לסדנה. כי אצל האמריקאים נפל בורג, מצוין מעמיסים, לוקחים את זה 60, 70, 80 קילומטר אחורה, מטפלים ומחזירים. והישראלים המשוגעים האלה, אבל לא עושים את הכל בשטח. והוא בא כדי ללמוד.
כי הוא, אז הוא גילה שאם הכדור פגע בנקודה אחת, הוא לא יפגע באותה נקודה שוב?
לא. כי מה שהסברנו לו, זה שאנחנו לא מגיעים עם איזושהי, עם ספר הנחיות, לאיך מטפלים, אלא מגיעים, רואים מה הבעיה, יש את כל הציוד איפשהו בתוך המכונית, הוא מאוד התרשם לדוגמה מהקטע שמעלים את השרשרת חזרה על הטנק, ואמרנו לו, אלתור, ואז הוא חזר לארצות הברית.
אז זה חלק מהחדשנות שלנו.
אז הוא חזר לארצות הברית, ואחרי סדר גודל של כמעט שנה, הוציא ספר עבור הצבא האמריקאי, אב קרס, והספר הוא איך לאלתר.
אם הייתם רואים מה עשינו לטנקים עכשיו בחרבות ברזל, סיפרתי קודם על הבן שלי שהיה באז, הבן שלי הוא קצין שריון במילואים, אנחנו משפחה של שלושה דורות של שריונרים, אבא שלי נפצע במלחמת יום כיפור בתוך הטנק שלו, ו... אני לא יודעת אם ראיתם בטלוויזיה בטח, אבל את הגגונים האלה על הטנקים שפתאום שמו. כן, תחשבו על הדבר הזה. זה אינוביישן.
נכון.
וזה אינוביישן שעושים בשדה הקרב.
זה היתרונות שלנו.
נכון, לגמרי. אבל בואו שנייה אחת כן נחזור למרחב הזה הפיג'יטלי, כי אם יש משהו
ש... בתנאי. מעכשיו, אין לנו עוד הרבה.
כן.
אנחנו רוצים להיות חיוביים.
בדיוק, כי אני באמת אומרת לכם, אני מתפרנסת מלתת רעיונות, אני מתפרנסת מתודעת תיקון. זה לא עוזר לשבת פה ולספר מה לא היה טוב. החוכמה היא באמת להגיד איך צריך להיראות מערך הסייבר, איך צריך להיראות חוק סייבר. ופה, מה שאני רוצה לשים על השולחן, אני חושבת ביחס באמת למה שלמדנו מהמלחמה, ואגב, גם בדוח השנתי של מערך הסייבר שהם פרסמו אתמול, רואים את זה, ואני מאוד שמחה שהרעיון הזה כבר נקלט, כן? אני הייתי איתם בקשר כמובן, הסיפור הזה של ההבנה שמרחב המידע ומרחב הסייבר מתלכדים. וזה מביא אותנו גם לעולם של AI, כי היכולת שלנו לברר את המציאות, להבין את המציאות, כל השיבוש המאוד עמוק שחל סביב עולם הדיסאינפורמציה, דיברנו על המל אינפורמציה, על סרטוני הזוועה, אבל בואו נדבר שנייה על הדיסאינפורמציה, מה יכולים מוצרים מבוססי בינה מלאכותית גנרטיביים, מ-ChatGPT ועד סורה, ועד עכשיו המוצר החדש של OpenAI, שיש אותו כבר, כן, למשל 11 Labs, הג'ינרות של קול, שהוא בעיניי סיפור מאוד גדול, איפה הדברים האלה מתחברים עם עולם הסייבר? בעצם אנחנו מבינים היום שהמימד הדיגיטלי של המלחמה כולל סייבר, והוא כולל את עולם השיבוש ברור המציאות, כי תודעה זה נשמע לי תמיד פרופוגנדה, אבל שיבוש ברור המציאות. עכשיו, למה הדבר הזה כל כך חשוב בעיניי? כי למשל, אלמנט מאוד חזק בעולם הסייבר זה הפישינג, נכון? מה יקרה כשפישינג יהפוך להיות מה שאני קוראת לו וישינג, כאילו voice fishing, כן, או voice bait.
פישינג על וי.
ראינו את זה.
יש לי גם פישינג, אבל כאילו זה...
ראינו את זה ממש בחי.
ראינו לא מזמן, נכון.
בדיוק. זה לא כבר מזמן, כי המוצרים האלה חדשים.
לא, לא מזמן.
יחסית, והאיכות
שלהם... אותה הנהלה שהעבירה כסף, בעקבות ה...
או, בדיוק על זה רציתי שנדבר, על החברה בהונג קונג, שבה העובדת העבירה 25 מיליון דולר לחברה אחרת, בגלל דיפ פייקים, כן? היא פשוט ניהלה...
שיחה עם חמישה גורמים שונים.
עם אנשים שהם היו דיפ פייקים. עכשיו, למה בעיניי העולמות האלה מתחברים דווקא כשאנחנו מדברים על תודעת התיקון? כי עד היום כשדיברנו תמיד על הסיפור של שיבוש ברור המציאות, אז אמרנו, זה ישפיע על הבחירות, זה משפיע על הדמוקרטיה, ואתם יודעים, על בחירות ודמוקרטיה יש כשלי שוק, אין אף חברה מסחרית שמתפרנסת מלמצוא לדבר הזה פתרונות. אבל אנחנו מאוד מאוד מתקרבים לעולם הזה של ההתלכדות בין הסייבר לבין הסיפור של שיבוש ברור המציאות. ברגע ש... חברה יודעת שהיא עלולה להפסיד 25 מיליון דולר הונג קונגי, לא משנה, כן? בגלל סיפור כזה של דיפ פייקים, מה יקרה מחר? ביטוח. ומה יקרה מחרתיים? מוצרים,
מסחריים שתכליתם לעזור להתמודד עם הדבר הזה. בדיוק כמו שזה קרה בעולם הסייבר, בואו נקרא לו הקלאסי. כן, עשיתי סימן עם האצבעות.
כן, רואים אותך, זה בסדר.
בדיוק. עכשיו, המשימה המהותית, לאחד את השפות בין השפה של מבצעי השפעה לתודעה, לבין השפה של סייבר, זה צורך השעה. את זה אני עוד לא רואה. לעשות ממש kill chain, כמו שאנחנו מכירים מעולם הסייבר, אבל בדברים שיכולים להשפיע על בירור המציאות. ולכן אני אומרת לכם עוד פעם, אני גם נורא אופטימית. כי אם בחמש שנים האחרונות, כל הזמן אמרתי, לאף אחד לא אכפת מסייבר, הבנו ביג טיים שזה נורא נורא חשוב. ולאף אחד לא אכפת מההשפעה על הבחירות דרך מבצעי ההשפעה, הבנו שזה ידפוק את המגזר הפרטי. וברגע ששני הדברים האלה מתלכדים, הסיכוי שאנחנו נראה עכשיו גם מסגרות רגולטוריות, גם חינוך של הציבור וגם פתרונות טכנולוגיים, מאוד מאוד עולה. ולכן, כן, התודעה צריכה להיות תודעה של, של תיקון, תבונת הלב תתקן פה, והניסיון אמר, אבל החיבור הזה בין סייבר לבין תודעה, שהוא כולו יוצר את המרחב הזה שאנחנו קוראים לו המרחב הדיגיטלי, שהוא בתוכו חלק מהעולם הפיג'יטלי שכבר אי אפשר להרבב, אי אפשר להפריד את הערבוב, זה הדבר שאנחנו לוקחים איתנו מהמלחמה.
שאלה אחת, וזה למעשה גם השאלה האחרונה, אלא אם כן לדעתי.
זה בסדר.
לא מזמן יצאה רגולציה אירופאית לנושא של AI. זה משהו שאנחנו צריכים לאמץ אותו, as it is, אנחנו מסוגלים בכלל לאמץ את זה, as it is. רגולציה טובה, לא רגולציה טובה.
וואו, זה פרק חדש פתחת עכשיו.
אני יודע מה אני עושה, כי
נענה בראשי פרקים.
כן.
אז בראש ובראשונה, צריך להגיד משהו באופן כללי. האינטרנט כולו התפתח בלי רגולציה. כלומר, התפיסה הייתה שרק מקבלי החלטות יורידו את הטלפיים שלהם מהאינטרנט, ואנחנו כבר נסתדר. וואי וואי, איך הסתדרנו, כן?
נהדר, נהדר.
AI התפתח בצורה הפוכה. אנחנו הולכים עכשיו לעשות ניסוי חדש. AI בעצם, וזה לא רק באירופה, את רואים את זה בהרבה מדינות אחרות, רוצים לעשות עליו רגולציה מההתחלה. בסדר? וזה דבר מאוד מעניין, כי זה התפתח אחרת. רגולציה על רשתות חברתיות, למשל, באירופה יש 15-20 שנה לתוך זה שיש רשתות חברתיות. פה זה יהיה הפוך. אז שאלה, אני עוד לא יודע,
אבל גם הפוך,
אני אגיד לך משהו על רגולציית בינה מלאכותית, כי באמת ניסו להקדים את הבינה המלאכותית, והתחילו לדבר על רגולציה של בינה מלאכותית, גם באיחוד האירופי, לפני 6 שנים. ודיברו על זה, וחשבו על הכיוונים, איפה להתקין את, את אותה רגולציה, ועל מה, ואת מה להגביל, ואז הגיע OpenAI, עם השימוש שלה, של GPT,
לא, זה מטורף את הקלפים.
אבל שינה את הפוקוס. זאת אומרת, אם הרגולציה קודם לכן דיברה על שימושים, והצליחו לחשוב על רכבים חכמים, ועל השימוש המסחרי בבינה המלאכותית, OpenAI הביאה את השימוש בבינה המלאכותית הביתה, לכל אחד, ועכשיו הרגולציה צריכה גם לקחת בחשבון את ההשפעה הפרטנית של השימוש בה.
אז, אבל זה נכון באופן מסוים, כאילו הרגולציה האירופית, דבר ראשון היא מאוד קשוחה, זאת אומרת, היא הרבה פחות מוטת חדשנות, והרבה יותר מוטת זהירות. בסדר? זה דבר ראשון. לא בטוח שלמדינה כמו ישראל, הדבר הזה מתאים. ובדיוק כמו שקרה, למשל, עם החוק הגנת הפרטיות, שאני בשעתו, יחד עם אחרים, הצענו, לא הצענו לקחת את ה-GDPR ולתרגם אותו. הצענו מה שאמרנו, לגייר אותו. בואו נתאים אותו לתנאי הארץ שלנו ותושביה. וזה אולי הדבר החשוב. אז אני אספר לכם בחצי משפט על עבודה שעכשיו סיימתי, עם שותף הודי, בכיר באיזה חברה מסחרית גדולה בהודו, קראנו לה אפקט ירושלים ומומבאי. יש מושג שקוראים לו אפקט בריסל, שזה מה שקורה בגלל הרגולציה האירופית שמשפיעה מאוד ברמה הגלובלית. האפקט ההפוך הוא אפקט וושינגטון, שלמעשה לא עושה כלום, וזה גם מאוד משפיע ברמה הגלובלית, כי יש הרבה מדינות שאומרות, למה שאנחנו נאסדר אם וושינגטון לא מאסדרת. אז הצענו ביטוי חלופי שקוראים לו אפקט ירושלים ומומבאי. והאפקט הזה אומר את הדבר הבא, הודו וישראל, כמשל, חשובה להם מאוד מאוד החדשנות. הודו רוצה להיות מובילה עולמית, כלכלה מספר 4 בעולם, ישראל זה חשוב לה להישרדות הכלכלית שלה. הודו וישראל יש להן שפות ייחודיות, שזה דבר שהוא נורא משמעותי, גם בעולם של רשתות חברתיות, וגם בעולם של מודלים גדולים של שפה. עודו וישראל, יש להם צורכי ביטחון, שאולי אין אותם באיחוד האירופי. עודו וישראל, דמוקרטיות, אבל חלשות, נכון? יש להם מוסדות רגולטוריים, אבל חלשים. זאת אומרת, בואו נסתכל מה היתרונות, אבל גם מה החולשות שלנו, ולפי זה נייצר רגולציית של בינה, רגולציית בינה מלאכותית. אני מפחדת מאוד שמה שקורה היום בישראל הוא שלא עושים כלום. והנה מה, דיברנו על זה, אין סייבר, אין פרטיות, אין זה, אין זה, אין זה, אז למה שתהיה רגולציית בינה מלאכותית? והם באמת באים ואומרים לנו, נעשה אתיקה בינתיים. ואני אומרת לא, בשביל לחוקק חוק בינה מלאכותית בעוד 4 שנים, צריך להתחיל לעבוד עליו עכשיו. ובשביל לעבוד עליו עכשיו, צריך לשאול מה מבחינת סדרי העדיפויות וניהול הסיכונים חשוב דווקא בישראל, אולי באירופה חשוב נורא זיהוי פנים, אנחנו במצב ביטחוני יותר בעייתי, אולי באירופה פחות אכפת להם מהשפעה על הבחירות כי הם נורא חזקים, אצלנו זה יכול להקריס את המדינה. בואו ננסה לשאול מה משמעותי אצלנו, ואז נעשה תהליך של חשיבה, אבל מה שקורה היום זה שיש הימנעות מכוונת מכל עיסוק באמת בעתיד של הדבר הזה. ואם לא נתחיל לטפל בזה היום, את יודעת כמוני כמה זמן לוקח לחוק סייבר.
אז זהו, אז באמת חקיקה לוקחת הרבה מאוד זמן, אני רוצה להציע משהו אחר, אגב, הצעות לביצוע. שזה אחד הדברים שאני מלמדת את הסטודנטים שלי, בעיניי רגולציה היא הסתרה. זאת אומרת, הסדרה לא חייבת להיות בחוק, אנחנו רואים הסדרה בתקן, אנחנו רואים גם צורת הסדרה, למשל, בהקמת איגוד האינטרנט הישראלי. זאת אומרת, יש צורות מסוימות של הסדרה, איגודים מקצועיים, יכול להיות שקוראים לזה אתיקה, ואולי אתיקה זה חלש מדי בשביל העולם הזה, אבל יכולה להיות פעולה רגולטורית באמצעות רישיונות, יכולה להיות פעילות רגולטורית באמצעות תווי תקן, באמצעות הפעלה ציבורית, זאת אומרת, יכולים להיות אולי פתרונות שהם לא חוק, כי נכון, הדבר הטוב ביותר שיכול להיות זה שיהיה חוק שיבוסס גם על עקרונות הבינה המלאכותית, גם יתאים להיום וגם יתאים לעוד 8 שנים כשהוא יחוקק, ולעוד 15 שנה או 40 שנה, כי ברגע שחוקקנו חוק, אנחנו תקועים איתו. אז יכול להיות שחוק, בגלל המצב שאנחנו רואים בישראל, ובגלל הניסיונות האלה, יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב על דרך אחרת של הסדרה.
אז אני רק אגיד על זה באמת משפט. יש דברים שהמדינה לא יכולה לעשות בהיעדר חקיקה, צריך להגיד את זה.
כן, שלטון החוק, דיברנו על זה, נכון.
אין לזה תוקף, זאת אומרת, לספר לעצמנו סיפורי אתיקה, בסוף זה ערך, כמו שאמרתי, של ברושור. אבל, וזה באמת במשפט אחד, ונפתח את זה פעם אחרת. השילוב בין תקינה שהזכרת לבין חקיקה, צריך להיות השילוב המיטבי בעולם שמתפתח מהר טכנולוגית. כלומר, המדינה צריכה לבוא וליצור מסגרת בחקיקה, אין ברירה, ולהגיד לתעשייה, את צריכה לאמץ את התקן הבינלאומי המקובל בהבטחת שרשראות אספקה, בבניית מודלים של שפה, בלא משנה, לא משנה, לא משנה, תאמצי תקן מקובל. אם לא תאמצי תקן מקובל, אני אפעיל את סמכותי. אני אתן לך כנס, את תהיה חשופה לזה שאני אכנס לך למערכות, לא משנה, לא משנה, כן? אז מגיעות הסנקציות. ואז את אומרת לעצמך,
זה דומה לתקנות הגנת הפרטיות.
קצת, אבל את התקן אפשר להדכן. את המסגרת אפשר יהיה להשאיר כמסגרת יותר קשיחה. וזה אולי הפתרון באמת לפער הזה שהצבעת עליו נורא נורא נכון, באמת בין קצווי או קבועי הזמן לחקיקה לבין ההתפתחות הטכנולוגית. שילוב בין תקינה לחקיקה. אבל שיהיה ברור, אין תחליף לחקיקה. אנחנו רואים את זה, אנחנו הגענו למצב שהגענו אליו בגלל שבעצם אין, אם אתם מנכ״ל של חברה היום, ואי אפשר להגיש נגדכם תובנה ייצוגית כי המאגר שלכם דלף, ולמערך הסייבר אין באמת סמכויות אליכם כי אין חוק, למה שתשקיעו? בהגנת פרטיות, בהגנת סייבר, בקניית מוצרים מאובטחים של AI. כי לא נעים לכם, כי הייתה לכם כתבה מביכה בעיתון, תיקחו יועץ תקשורת. אין שום מקלות היום. ועולם ללא מקלות...
שהמקלות, השיניים לא מספיקות.
כן, עולם ללא מקלות הוא עולם שקשה לחיות בו.
חסרות לנו המורות, או חסרים המורים בקרן המגרש, בפינות.
איזה יופי של דימוי. איזה יופי של דימוי.
היכרותיי, אנחנו הגענו לסוף. אני חייב להגיד שיכולתי לשבת ליד איתי, כאילו זה המרתק באותה מידה.
אז ראית שאנחנו לא רק יפות, אנחנו גם עופות.
בבקשה.
אבל פחות סוכר.
תהילה, המון המון תודה על הזמן. אני, ברור לי לחלוטין שאנחנו נצטרך להיפגש עוד פעם בנושא של AI, כי ככה גרדנו אותו בקטנה, ויש לי שם עוד מיליון דברים שאני רוצה להגיד. דנית יקירה, איזה כיף.
נהדר. תודה רבה על ההזמנה, ותהילה, אני נהניתי מאוד לשמוע אותך ולדבר איתך, ובאמת לחזק את המחשבה.
זה... תודה רבה לשניכם, איזה שילוש קדוש.
עוד רוממותה. תודה.
בבקשה.
אז לסיים כמו שאני מסיימת בלמה סייבר?
בבקשה.
אוי, נהדר. אני רוצה להודות לכם על, על, על ההשתתפות הזו ועל זה. בדרך כלל אני גם מודה לאולפנים, אז אני יודע פה לאולפנים של
TLV1,
שמארחים אותנו ועל הפעילות. אני תמיד מודה גם למיכל בחר ולאסף לנסקי, כי הם תמיד נמצאים מאחוריי כדי לגרום לזה לקרות, אתה יודע שזה בזכות מיכל, אז אני חייבת להודות לה, להודות לה גם עכשיו, ואני מאוד רוצה להודות גם למאזינים, ונעים להכיר למאזינים שלא מכירים אותי, וברוכים הנמצאים למאזינים שכן מכירים אותי, ותודה, תודה לכולכם.
תודה, תודה.